כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום ראשון י' ג' בניסן תפשין עין זין, מסכת בבא בתרא, דף עין זין. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילץ. זמן ומקום לשוב ולהזכיר בפניכם את המקומות שניתן לחזור ולשנן את תלמוד תורתנו באהבה. שיעורי הדף היומי שלנו מופיעים במקומות הבאים, במשך הימים. בראש ובראשונה, בטלפון המיוחד שהעמידה הנהלת רדיו כל חי, בו ניתן לשמוע את שיעור הדף היומי במשך כל שעות היממה, גם דפים קודמים, גם מסכתות קודמות. הנה המספר, קל לזיכרון, 039-039-039, ואז לוחצים על הספרה 2, ולאחר מכן על הספרה 1, ומיד נכנסים לשיעור הדף היומי. 039-039-039, שיעור הדף היומי בטלפון ברדיו כל חי. כמו כן, ניתן להאזין לשיעור בטלפון של כל הלשון. מי שרוצה יכול לרשום לפניו את הטלפון הישיר אל שיעור דפינו היומי בכל הלשון. 073-295-1370. 073-295-1370. כך מגיעים ישירות להאזנה בטלפון לשיעור דפינו היומי בכל הלשון. כמו כן, ניתן להאזין, ללמוד וללמד את שיעור דפינו היומי באתרים הבאים. אתר רדיו כל חי, אתר פורטל הדף היומי, אתר כיכר השבת ואתר כל הזמן. באתר של כל הלשון ניתן גם לצפות בשיעור דפינו היומי. ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. הלילה הזה, ליל בדיקת חמץ, תפשין עין זין. מצוות עשה מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסור אכילתו, שנאמר ביום הראשון תשביתו סוהר מבתיכם, ומפי השמועה למדו שהראשון זהו יום 14, ונקרא ראשון לשבעת ימי הפסח, כלומר קודם להם. ראיה לדבר, מה שכתוב בתורה, לא תשחט על חמץ דם זבחי, כלומר, לא תשחט את קורבן הפסח ועדיין החמץ קיים. והרי שחיטת הפסח הוא ביום 14 אחר חצות. ומהי ההשבטה הזו אמורה בתורה שיבטלו בליבו ויחשוב את החמץ כאפר, וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל, ושכל חמץ שברשותו הרי הוא כאפר, וכדבר שאין בו צורך כלל. ומדברי סופרים, לחפש אחר החמץ במחבואות ובחורים, ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו. וכן מדברי סופרים שבודקים ומשביטים החמץ בלילה, מתחילת ליל 14, הלילה הזה, לאור הנר, מפני שבלילה כל העם מצויים בבתים, ואור הנר יפה לבדיקה. ואין קובעים מדרש בסוף יום 13, וכן החכם לא יתחיל לקרות בעת הזו שמה יימשך ויימנע מבדיקת חמץ בתחילת זמנה. כך הרמב״ם בהלכות חמץ ומצא פרק ב'. הרי שאמרנו שהאדם המבטל בליבו את החמץ שברשותו וחושב עליו כאפר שהוא הפקר, כבר קיים מצוות תשביטו ושוב אינו עובר עליו בבל יראה ובל יימצא, אפילו החמץ עדיין ברשותו. לפי שלא אסרה תורה להיראות ולהימצא אל החמץ שבבעלותו. כמו שדרשו חכמים לא ייראה לך, שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל הפקר. אם כן, למה יצריכו לבדוק אחרי החמץ ולחפש אחריו בחורים ובסדקים? שני טעמים לדבר. האחד, לפי שהביטול וההפקר תלוי במחשבתו של אדם שיפקירנו בלב שלם, ויוציאנו מליבו לגמרי. לפי שאין דעת כל בני אדם שווה, ואפשר מי שיקל בדבר ולא יפקירנו בלב שלם ולא יוציאנו מליבו לגמרי, לפיכך גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום, עד שיוציא את החמץ מכל גבולו. הטעם השני, לפי שהאדם רגיל בכל השנה בחמץ, ומחמת רגילותו קרוב הוא לשכוח את איסורו ויוכל ממנו אם יהיה מונח בגבולו בפסח. לפיכך יצריכו לחפש אחריו ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו קודם שיגיע הזמן איסור אכילתו. אף על פי שחייבו חכמים לבדוק אחרי החמץ ולהוציאו לגמרי מביתו ורשותו, לא פטרו חכמים מן הביטול. וחייב גם לבטל אחרי הבדיקה שמא לא יבדוק יפה ונמצא שנשארה בביתו גלוסקה יפה של חמץ ויוכל להיקשל בה בפסח, או שמה ישיר חתיכת חמץ לאיזה צורך ואחר כך ישכח ולא יבערנו. וחוששים שמה ימצאנה בשבת או ביום טוב של פסח ולא יוכל לשרופה. ואפילו אם ימצאנה בחול המועד שמה ישעה מעט, קודם שיתעסק בביורה ונמצא עובר בשהייה הזו, על בל ייראה ובל יימצא. אף על פי שאמרנו שהבדיקה וביור החמץ בפועל ממש משום גזירה מדי רבנני, שלא יהיו סומכים על הביטול שבלב, אגם שמן התורה די בביטול בלבד, יש לך לפעמים שאדם חייב לבדוק ולחפש אחרי החמץ ולבערו ממש, גם מן התורה. ואין הביטול שבלב מועיל כלום אפילו ביטלו בלב שלם. אי מתי? אם נאנס או שכח לבטל את החמץ ולבערו עד שהגיע חצות היום של יום 14. שוב, אין הביטול שבלב מועיל כלום. ואפילו אם יפקירו הפקר גמור לא יועיל כלום. שהרי החמץ כבר אסור בהנאה מאותה שעה ואילך. ואינו שלו. איך יכול אדם להפקיר ולבטל דבר שאינו שלו? אכן אין החמץ שלו לעניין שלא יוכל לבטלו. אבל התורה העמידתו ברשותו לעניין שיהיה עובר עליו ובא לראה ובא להימצא, אם לא יבערו מעכשיו. הרי שאין לו מעטה דרך אחרת לקיים בו תשביטו ולהישמר מלעבור על בא לראה ובא להימצא, אלא על ידי הבדיקה והביאור בפועל. ממש ממש על קצה המזלג, נגענו בענייני בדיקת חמץ, שכאמור הלילה הזה, בעזרת השם ובישועתו, יחול זמנו. היום הזה, יום י' ג' בניסן, בשנת בית אלפים ממחת לבריאת העולם, נימול אברהם אבינו עליו השלום. זכותו, זכות אבות, תגן עלינו ועל כל בית ישראל. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא ירד ואר תקלה לי ולא יקשל בדבר ההלכה. וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר ההלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. ועל עיני והביטה. נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר. ופרק השינון הסיכום והחזרה שלמדנו בשיעורנו הקודם שהיה בערב שבת הגדול. למדנו את דפים עין ה' ועין ו' ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה לפניכם כעת התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מימיים נקראים חברים ומניין? והתשובה היא, תלמידי חכמים שנאמר היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך שמיעיני. שאלה שנייה, ממה יהיו עשויות אבני ירושלים? התשובה, משועם ויושפה. שאלה שלישית, מה הפירוש בך נסתכלתי ובראתי נקבים נקבים באדם? מסביר הרשב"ם, כשראיתי שאתה עצמך תעשה אלוהה, לכן בראתי נקבים המוציאים רעי. שאלה רביעית, איכן רמוז בפסוק, מלאכת תופייך שהסתכלתי בך וכנסתי מיטה על אדם הראשון? התשובה, שהקבר חלול כמו תוף. שאלה חמישית, מי הם שעתידים להיקרא בשמו של הקדוש ברוך הוא? והתשובה, א' הצדיקים, ב' המשיח וג' ירושלים. שאלה שישית, מה גובה הענן מעל הארץ? והתשובה ג' פרסאות. שאלה שביעית, לאה ואמינה, כיצד רצתה הגמרא לתלות את מחלוקת הנקמה ורבי נתן במחלוקת רב ושמואל? התשובה, לפי הרשב"ם, לתנקמה צריך משיכת כולה כשמואל, ובא רבי נתן לחדש שדי במשיכה מועטת כמו רב, משום ש משמע שבא להוסיף חידוש יותר מתנא קמא. תוספות פירשו להפך, שכיוון שמצינו שרבי נתן נצריך קניין חשוב באותיות יותר מתנא קמא, גם בספינה מצריך יותר ממנו. שאלה שמינית, למסקנה, במה נחלקו תנא קמא ורבי נתן? התשובה, מחלוקתם היא רק בשטר חוף, שרבי נתן מודל את תנא קמא שספינה נקנית במשיכה, אבל בשטר חוף סובר שצריך גם שטר. שאלה תשיעית, באיזה אופן של קניית שטר חוף מדואר בסוגייתנו ומדוע? התשובה בתוספות שאומר, בסק מלא שטרות חוף שאין דרך להגביאו, שאם היה רק שטר אחד, נקנה בהגבהה. והשאלה האחרונה, איכן קונים במסירה, משיכה והגבהה? התשובה, המסירה קונה ברשות הרבים ובחצר שינה של שניהם, משיכה קונה רק בסמטה ובחצר של שניהם, וקניין הגבהה קונה בכל מקום. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה. על דפינו היומיים שלמדנו בערב שבת הגדול, דפים עין ה' ועין ו' ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, י' ג' בניסן תפשין עין זין, בוקר ליל בדיקת חמץ, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי דף עין זין, הדף השבעה ושבעים של מסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף עין ו' עמוד ב', שבע שורות לפני סוף הדף, בנקודה ומן המילים אמר רב פאפה, אי מאן דמזווין להשטרה לחברי, צריך למכתב לי, קני או וכל שיעבודי דבי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. בברייתות לעיל, ובה מחלוקת רבי ורבי נתן, האם המקנה שטר חוב לחברו צריך לכתוב לו שטר מחירה בנוסף על הקניין מסירה. מביאה עכשיו הגמרא את דעות האמוראים כמו מההלכה, ולדעת הסובר שכן צריך שטר, מהו נוסח השטר? אמר אף פאפה, אימן דמזבין להשטרה לחברי המוכר שטר חוב שיש לו על פלוני לחברו, צריך למכתב לי, צריך לכתוב לו בשטר אחר, קנה הוא וכל שיעבודי דווי. קנה את השטר עצמו וכן את החוב הכתוב בו, משום שהלכה כרבי נתן שאינו קונה במסירה בלבד וצריך לכתוב בנוסח זה דווקא, שאם לא יכתוב כך בפירוש, יזכה לוקח בנייר השטר בלבד ולא בגוף החוב. מבואר בסוגייתנו שיכול אדם למכור לחברו חוב שיש לו על פלוני, ונחלקו הראשונים האם המחירה זוכה לה מדאורייתא ומדרבנן בלבד. דעת התוספות בדיבור מתחיל קני שאין תוקף למחירת חוב אלא מדרבנן, והם מביאים התוספות לדעת רבנו תם שחלה המחירה מדאורייתא. אומרת הגמרא, אמר רבה שיאמרית לשמעת הקמי דרב כהנא, אמרתי שמועה זו בפני רב כהנא ונתווכחתי עמו, האם אכן ככה הלכה ולא כדעת רבי הסובר שדי במסירת השטר עצמו. ואמרית לי, וכך טענתי לפניו, טעם עד כתב לאחי, לא כתב לאחי, לא קני, דווקא משום שכתב לו שטר אחר, הרי הוא קונה את גוף החוב. מה שאין כן בלא כתיבת השטר, לא היה זוכה בגוף החוב, אלא בנייר בלבד. ותמוע הדבר, וכי לצור על פלי צלוחיתו הוא צריך. האם הוא צריך את הנייר כדי ששמש לו כפקק על גבי הצלוחית שלו? הרי ברור שכוונתו הייתה לזכות בגוף החוב. ואם כן, מפני מה לא יזכה בו במסירה בלבד או כדעת רבי? ואמר לי, אין, לצור ולצור. השיב לי רב כהנא, אכן אילו לא יכתוב לו המוכר שטר אחר, משמעות הדבר היא שהוא מקנה לו את הנייר בלבד לצור בו על פי צלוחיתו ולא יזכה לוקח בחוב עצמו, שההלכה כרבי נתן. ובביור כפל הלשון לצור ולצור כותב הריטב"א, שבא לחזק דבריו ולהוציא מליבו של רב אשי, שאכן לכך דעתו. ועוד הוא מבאר בשם הרשב"א, שכיוון שטענת רב אשי הייתה שמסתבר שלכך נתכוון הלוקח, וכן שאף כך משמע לשונו שחפץ בשטר, היינו בחוב עצמו, לכן כפל רב כהנא בתשובתו שאין כוונתו ואין לשונו מוכיחים כן, שעד הרבה, מדילו פירש שרוצה לקנות החוב עצמו, משמע שרוצה את הנייר לבד. מוסיף הרשב"ם, שמכל מקום מצד דיני הונאה, כיוון ששילם הלוקח דמים מרובים הרבה יותר משווי הנייר, הדין הוא ככל הונאה יותר משטות שבטל המקח ומחזיר לו המוכר את הדמים, ויחזיר הלוקח את השטר. מביאה הגמרא את דעת המימר להלכה. והוא חולק על רב פאפה, אמר המימר הלכת האותיות נקנות במסירה בלבד בלא שטר מכירה כדעת רבי. אילו התוספות בדיבור המתחיל אמר המימר, חולקים על הרשב"ם ומביאים שגרסת רבינו תם ורי להפך, אמר המימר הלכת אין אותיות נקנות במסירה, כרבנן. וברר את הגמרא אם כך קיבל מרבותיו או שאף סברה יש בדבר. אמר לרב אשי להמימר, גמרא או סברה, הדבר זה מקובל בידיך מרבותיך או שאף מסברה דעתך כך? אמר לי גמרא, כך קיבלתי מרבותיי. דהיינו שמסברה אין דעתו נוטה כרבי. אמר רב אשי, סברה נמי הוא, גם מסברה יש לומר שדי במסירה בלבד. מדוע? דאותיות מילה נינו, ומילה במילה לא מקנין. המוכר שטר חוב דברים בלבד הוא מוכר, שהרי אינו מוכר חפץ בעין, אלא את החוב עצמו. וסברה הוא שלא יהיו הדברים נקנים על ידי דברים, דהיינו שטר לא יקנה על ידי שטר, אלא על ידי מעשה בידיים כמו מסירה. מונה הגמרא כמה דינים שנשנו יחדיו בבית המדרש בענייני שטרות, ומקשה שמתוך אחד מן הדינים מוכח ששטר נקנה בדברים בלבד. שואלת הגמרא, ולא, וכי לא מצינו דברים הנקנים בדברים בלבד? ואמר רבא בר יצחק, אמר רבא בר יצחק בשמו של רב במסכת קידושין דף זך עמוד א', שני שטרות הם, שני דינים שונים יש בכתיבת שטר על קניית שדה. הדין הראשון, אדם שאמר לשניים, זכו בשדה לפלוני וכתבו לו את השטר, הרי אני מקנה לכם שדה זו בקניין סודר, שתזכו בעבור פלוני, וכן אני ממנה אתכם לכתוב ולתת לו שטר מתנה על השדה. הדין הוא שחוזר בשטר ואינו חוזר בשדה. יכול הנותן לחזור בו ולצוות להם שלא יכתבו לו את השטר, אבל אינו יכול לחזור בו מנתינת השדה, כי מיד שעשו קניין עבורו, זכה המקבל בשדה. ולמרות שמינה אותם שליחים לכתוב ולמסור לו שטר, מכל מקום כל זמן שלא קיימו את שליחותם ומסרו לו את השטר, יכולו לעקור ולבטל את שליחותו. ולמרות שמבואר לעיל בדף מ' עמוד א', האומר לשניים לזכות בשדה הוא עבור פלוני, אינו צריך לצוות להם בפירוש לכתוב שטר, כי מן הסתם לכך נתכוון. הייני משום שאכן בדרך כלל, דעת הנותן שדה לחברו, שאף יכתבו לו שטר על כך שיהיה בידו לראיה, אבל מכל מקום אם מוכהו שאין רצונו בכך, אין כותבים בעל כורחו. ולמרות שמבואר במסכת קידושין דף חבב עמוד א', שבמקום שהמנהג לכתוב שטר ללוקח, לא זכה הלוקח בשדה, עד שיכתוב לו המוכר שטר, יש מתרצים שכאן מדובר במתנה, ואין שייך הכלל הזה, אלא במחירה שאין הלוקח סומך דעתו על המחיר. ועוד יש לומר, שמדובר במקום שאין כותבים את השטר. ועוד, יש מחלקים שרק בקניין כסף נאמר הכלל הזה. אבל אם עשה הלוקח קניין חזקה, סומך דעתו על השדה, וזוכה במיד. הדין השני, אדם שאמר לשניים סחו בשדה זו לפלוני על מנת שתכתבו לו את השטר, כלומר שלא יזכה בשדה עד שיגיע השטר מתנה לידו, באופן זה חוזר הנותן אם ירצה בין בשטר בין בשדה, אף מנתינת השדה ולא רק מכתיבת השטר, כיוון שעדיין לא זכה המקבל בשדה. מביאה הגמרא שרבונה הוסיף אופן נוסף, ורב חייא בר אבין אמר רבונה, רב חייא בר אבין אמר בשמו של רבונה שלושה שטרות הן, שלושה חילוקי דינים מצינו בשטרות. זאת אומרת שרבונה לא בא לחלוק, אלא להוסיף אופן נוסף. תרי הדה אמרן, שניים אלו האמורים לאל, שפעמים שחוזר בשטר ופעמים שחוזר גם בשדה. ואידך, האופן השלישי הוא, אם קדם מוכר וכתב את השטר, אם המוכר הקדים והכין שטר מחירה, קודם מחירת השדה שיהיה מזומן בידו לתת ללוקח כשטר ראיה. למרות שבדרך כלל הסדר הוא, שלאחר שעשה הלוקח קניין בשדה, משלם הלוקח לסופר עבור כתיבת השטר שיהיה לו לראיה על קניית השדה, מכל מקום פעמים שבעל השדה מחזר למכור שדהו כיוון שזקוק הוא למעות, ולכן כשמוצא את הסופר הרי הוא מקדים וכותב שטר מחירה, כדי שמיד כשימצא אדם החפץ לקנות, יהיה בידו שטר מזומן לתת לו ומותר לעשות כן. כמו שתבאר הגמרא לקמן בדף עין זין עמוד ב'. משיכה הגמרא ואומרת כאותה ששנינו כמבואר במשנה לקמן בדף קוף סמך זין עמוד ב', כותבין מותר לכתוב שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו, כיוון שאין מי שעשוי להיפסד מכך אלא מוכר עצמו, כי אם הוא יאבד את השטר, יוכל מי שימצא את זה לטעון שקנה את השדה. ומכיוון שחפץ המוכר בכתיבת השטר ואינו חושש, מותר לכתוב לו. והחידוש הוא, שעל אף שנראה הדבר כאילו כותבים שקר, שהרי אין הלוקח עומד שם ואינו עומד למכור לו השדה כעת, ובשטר כותבים שראו איך שמחר ראובן את השדה לשימון, מכל מקום, אין חוששים לכך. אם עשה כך, שכתב את השטר קודם המחירה, הדין בזה הוא, כיוון שהחזיק זה הלוקח בקרקע, דהיינו בקניין חזקה, שזה אחד משלושת הקניינים המועילים בקרקעות, כמבואר במשנה המובאת לקמן בגמרא, דהיינו שיעדור הקונה את השדה מעט או שילך סביבות גבולותיה, וכן אם נעל את השער או פרץ בפתח חדש, ברגע שהוא החזיק בה בקרקע, נקנה לו השטר, בכל מקום שהוא בלא מעשה קניין נוסף, מאחר שנתרצה המוכר לתת לו את השטר יחד עם השדה. וזוהי ששנינו, במשנה במסכת קידושין, דף חבב עמוד א', נכסים שאין להם אחריות, היינו, מטלטלין, הם נקראים נכסים שאין להם אחריות, וקרקעות נקראים נכסים שיש להם אחריות על שם שעליהם, אדם סומך ומלווה לחברו, שהרי הם קיימים ועומדים, מה שאין כאן על המטלטלין, אין סומכים, כי הרי יכול להטמינם או לחלותם. אם כן נאמר במשנה במסכת קידושין, נכסים שאין להם אחריות דהיינו מטלטלין ובכללם שטר, נקנין עם נכסים שיש להם אחריות דהיינו קרקעות על ידי שעשה קניין בקרקע בלבד, באחד מהקניינים המועילים בקרקעות, דהיינו בכסף ושטר וחזקה. ומעטה קשה שכשם ששנינו שאם נתרצה המוכר לתת ללוקח את השטר עם השדה, זכה הלוקח בו בלא מעשה קניין, כל שכן שניתן למכור שטר הלוואה על ידי שטר מחירה, אז מפני מה אמר רבשי להיל בדף עין זין עמוד א', שמילי במילי לא מקנין, שמילים במילים לא נקנים, אי אפשר לקנות שטר על ידי שטר. תרץ את הגמרא, אגב, שייני, אין דומה קניין אגב למילי, כלומר, אין הלוקח זוכה בשטר בדברים בלבד, שנתרצה המוכר לתתו לו, אלא הוא קונה זאת בקניין אגב, שכך הוא הדין שאדם החפץ לקנות מחברו קרקעות ומטלטלין, כיוון שעשה קניין בקרקעות, הרי זה מעשה גדול ונחשב כאילו עשה משיכה במטלטלין עצמם. וזהו הביור במשנה המובאת לעיל, נכסים שאין להם אחריות נקנים לנכסים שיש להם אחריות, ולמדו זאת במסכת קידושין מן הכתוב בספר דברי הימים בעניין המתנות שנתן המלך יהושפט לבניו לפני מותו. נאמר שם בספר דברי הימים ב' פרק כ"א פסוק ג', ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ומגדנות, עם ערי מצורות ביהודה. משמע שיקנה להם את הכסף והזהב והמגדנות, אגב הערים, אגב הקרקעות. ומביאה הגמרא ראיה לדבריה שקניין אגב קניין חשוב הוא. והמטבע דלא נקנה בחליפין, ואגב קרקע נקנה. מטבע אינו נקנה בקניין סודר, ומכל מקום אגב קרקע הרי הוא נקנה. ומביאה הגמרא מקור לכך שמטבע נקנה בקניין אגב. כי עד הרב פאפה אבו לו תרי שר אלפי זוז לבי חוזאי. מצינו שהיו לרב פאפה 12 אלף זוז בפיקדון אצל אנשי העיר חוזאי. ורצה לשלוח את רב שמואל ברכה לטבוע את המעות עבורו, אבל חשש שהם לא יסכימו ויתרצו למוסרן לידיו של השליח, מחשש שיתחייבו באונסי הדרך. כלומר, אם יאנסו המעות אצל השליח, ישדדו את זה ממנו, יתחייבו בי חוזאי להחזיר מעות אחרות לרב פאפה, כיוון שעדיין לא קיבל לידיו את המעות, כמבואר במסכת בבא קמא דף קוף דלת עמוד ב', וזוהי ההרשאה המבוארת במסכת בבא קמא דף עין עמוד א'. ולכן, מה עשה רב פאפה? הקנינו, הקנה את המעות ניאלי לפני השליח לרב שמואל ברכה, אגב, הסייפה דוויתה, אגב, שהקנה לו את מפתן הבית שלו. מפתן הבית זה קרקע, והוא הקנה לו בקניין סודר את הקרקע או בחזקה, ואגב זה הקנה לו את המעות, כי את הנפיק לאפי יד טווח. שהגיע רב שמואל ברכה עם הכסף בידיו, יצא רב פאפה לקראתו עד המקום ששמו טווח, מרוב שמחתו על המעות שהביא עמו. הרי לנו שהועילה הקנאת המעות אגב הקרקע, שאילולי כן לא היו אנשי חוזאי מוסרים את המעות לידי השליח. כוונת הגמרא בכך שמספרת שיצא רב פאפה לקראתו, שמתוך כך מתברר לנו שאכן הביא עמו את המעות. הרשב"ם לקמן בדף קופנון עמוד ב' מביא שיש מפרשים שטווח הכוונה אמצע הדרך, דהיינו שיצא לקראתו עד אמצע הדרך, וכן מפרשים שיצא לקראתו כדי שלא יחזיק במעות עבור עצמו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה אבל לא מחר יחד עם הספינה לא את העבדים ולא את המרצופין ולא את האנטיקי. מבררת הגמרא, מהי אנטיקי? אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, איסקא דבגבה, הסחורה המצויה בספינה שאינה נמכרת בכלל הספינה. והרשב"ם לקמן בדף ע"ח עמוד ב' מבאר בשני אופנים. א', שאין קרויה אנטיקי אלא סחורה מצויה בתוך הספינה, כפשטות לשונו של רב פאפה, סחורה דבגבי. ב', כל סחורה קרויה אנטיקי, אלא שוודאי לא צריכה משנתנו להשמיענו, אלא לגבי סחורה המצויה בתוכה שאינה נמכרת עמה. ולכן נקט רב פאפה את המילים איסקא דבגבה, סחורה מצויה בתוך הספינה. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף ע"ז עמוד ב'. לאחר שנתבאר במשנה הקודמת אילו דברים נכללים בכלל מכירת הספינה, עוברת משנתנו לבאר את דין המוכר פרדות או בהמה או את כליהם. אומרת המשנה בדף ע"ז עמוד ב', מכר את הקרון, את העגלה, לא מכר את הפרדות העשויות להוליך את העגלה, שלא נתכוון למכור לו אלא את העגלה לבדה. וכן להפך, אם מכר את הפרדות, לא מכר את הקרון. היינו באופן שאין הפרידות קשורות לעגלה, שאם כן הרי הן נמכרות עם העגלה, כמבואר לקמן בגמרא. כותב הטור בחושן משפט סימן רי שחף, שאם מכר את הפרדות, אף אם היו קשורות לקרון, לא מכר אלא אותן בלבד. וכותב התוספות יום טוב בשם אסמע, שטעם הדבר הוא, שכיוון שאין לקרון שימוש בלא הפרדות, ולכך כאשר הן קשורות אלא ודאי לשניהם נתכוון. מה שאין כן, כשמכר את הפרדות שיכול להשתמש בהם לרכיבה בפני עצמן, לא מכר את הקרון, כיוון שאין זה מוכרח שנתכוון אף לא. ממשיכה המשנה ואומרת, מכר את הצמד, העול של הבקר, לא מכר את הבקר עצמו, וכן להפך. אם מכר את הבקר, לא מכר את הצמד. ולשון הרשב"ם, העול של הבקר וכלי העגלה קטנה והעגלה עצמה המחברים את השברים יחד וקרוי צמד, מכיוון שהוא מוטל על שני השברים ומצמידם. ונקטה המשנה לגבי פרדות עגלה ולגבי בקר בצמד, וכן במשנה לקמן לגבי חמור כלים, כיוון שכך הוא הדרך שלמשיכת עגלה לוקחים פרדות ולחרישת בקר עם צמד. וחמור משמש לנסיעת מסעות. עכשיו מביאה המשנה שנחלקו תנאים בדין זה, באיזה אופן המוכר את הצמד לא מכר את הבקר. רבי יהודה אומר, אדמים מודעין, לא בכל אופן נאמר הדין הזה שהמוכר את הצמד לא מכר את הבקר. כלומר, לא חולק רבי יהודה על תחילת המשנה שלדברי הכל נאמרה, אלא שנחלקו האם בכל אופן כך הוא הדין. שבאופן שאדמים מוכיחים שלא לדבר זה בלבד נתכוון ששילם דמים מרובים, הרי זה מוכיח שכן נתכוון לקנות את שני הדברים יחד. מבאר את המשנה כיצד, באיזה אופן אדמים מודיעין. מבאר את המשנה כגון באופן שאמר לו הלוקח למוכר, מכור לי צמדך ב-200 זוז. והרי הדבר ידוע שאין הצמד נמכר ב-200 זוז, והרי זו ראיה שהכוונה הייתה לקנות את הצמד עם הבקר ששוויה 200 זוז. והחכמים אומרים, אין אדמים ראיה, אלא ייתכן שכן לא נתכוון לקנות אלא את הצמד. ובגמרא לקמן מבואר שהאדמים ששילם יותר משווי הצמד אינם אלא מתנה באלמה, ורבי יהודה חולק וסובר שאין מסתבר לומר שנתכוון הלוקח לתת מתנה, אלא אם כן פירש זאת במפורש. או שאכן המקח נחשב כמקח טעות, כיוון ששילם יותר משטות משווי המקח, ובטל המקח ויחזיר לו את המעות. ראי המשנה שלנו בדף ע"ז עמוד ב', וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. ויהיה הגמרא ברייתא הסותרת למשנתנו. תני רב תחליפה בר מערבה קמי דרבי אבהו. רב תחליפה שהיה מבני ארץ ישראל שנה ברייתא לפני רבי אבהו. מחר את הקרון, מחר את הפרדות. שאל אותו רבי אבאו והענן, לא מחר תנן, הרי במשנתנו שנינו שאם מחר את הקרון, לא מחר את הפרדות, ונמצא שהברית הזו סותרת למשנתנו. אמר לי, שאל אותו רב תחליפה, איסמי, האם אסיר את הברית הזו מגרסתי מחמת המשנה, כי הכלל הוא שמשנה עדיפה יותר ומוסמכת יותר מאשר בריתה. אמר לי, אמר לו רבי אבאו לרב תחליפה, לא, אין הכרח לדחות את הברייתא הזאת. תתרגם את ניתח, יש להעמיד את הברייתא שהבאת באדוקין בו. הפרדות בקרון, שבאופן זה, כיוון שסיכמו ביניהם על מכירת הקרון, ודאי הייתה כוונתם אף על הפרידות שיחד עמו. ומבהר הרבינו יונה, שאף על גב שאין קורין לפרדות קרון, מכל מקום מסתבר שמחר לו קרון באופן הראוי לשימוש, כיוון שאדוקין בו. ועוד כתב, שיש לומר שכשהפרדות אדוקין בו בקרון, דרך בני אדם לכלול את הפרדות בשם קרון, ולקצר בלשון. אמנם לגבי צמד ובקר שלא נתפרש בדברי הברייתא, אין הדין כך, אלא אף שאדוקים בצמד, מחר את הצמד לא מחר את הבקר. כמבואר לכמן, בגמרא בדף ע"ח עמוד ב', שמשנתנו, מילי מילי קטני. אמרות אמרות היא אמורה, ואין להוכיח מבבה אחת על חברתה, אם הדין נאמר גם באדוקין. כך אומר הרשב"ם, וטעם החילוק כותב רבינו יונה, שאין הצמד נחשב כל כך לגבי הבקר, כדי שיכלול את הבקר בכלל העול. ואף על פי שנתון על הבקר. הנימוקי יוסף כותב בשם ריה לוי והרמב"ן, שאף לגבי צמד ובקר, אם אדוקים ומחר את הצמד, מחר גם את הבקר. ועוד הביא הרשב"א שנחלקו הראשונים, האם זה שהיו הפרדות אדוקים מועיל בפני עצמו רק בצירוף אדמים מודיעים. דעת הראב"ד, שכל שאדוקים בו, הרי נחשב הקרון כתנור וקיריים ביחס לבית. יש מי שפירש שהטעם הוא משום שאדמים מודיעים, שכיוון שהדוקים בו ודמים יתירים הם, הרי הם מודיעים שאף הפרדות בכלל. וכתב הרשב"א, שדעת הראב"ד נראה לו עיקר, שהרי אין הדמים ראיה לדעת הנקמה, אלא באם קוראים גם לפרדות בשם קרון. ואפילו לרבי יהודה, גם כן הדמים מודיעים רק באופן שמקצת בני אדם, קוראים כך, כמבואר בגמרא לכמן לגבי צמד. וכאן לא אמר רבי אבאו, את המילים תתרגם מתניתך בהדוקים בו, ובדעיקה דקרו לי לפרדות קרון. הרי שעצם זה שהם אדוקים מהווה סיבה לומר שמחר לא את שניהם. אומרת הגמרא שנינו במשנה, מחר את הצמד לא מחר את הבקר, ורבי יהודה אומר אדמים מודיעין, וחכמים אומרים אין אדמים ראיה. מבררת עכשיו הגמרא באיזה אופן החלקו רבי יהודה וחכמים, האם כוונתו לצמד בלבד או גם לבקר. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן החלקו רבי יהודה וחכמים, הילי מה דקרו לצמדה צמדה ולבקר בקר, אם דיברו במקום שהיו קוראים לעול בלבד צמד ולבקר בלבד בקר, ואין מצוי כלל לקרוא לשניהם יחד בשם צמד, אם כן הרי פשיטה שצימדה זבין לי, בקר לא זבין לי. שלא מחר לו, אלא את הצמד, ואילו את הבקר לא מחר לו, וודאי לא נחלק רבי יהודה לחכמים באופן זה. שהרי לא ייתכן לומר שהדמים מגלים לנו שהמוכר נתכוון גם לבקר, שהרי אין קוראים כלל לבקר צמד. ואלא דקרו לי נמי לבקר צימדה. אם נאמר שדיברו על מקום שרגילים כולם לקרוא לפעמים לבקר ולצמד יחד בשם צמד, נמצא שמי שאומר צמד ייתכן שכוונתו גם לבקר, ולכן סובר רבי יהודה שהאדמים מודיעים שכוונת המוכר הייתה גם לבקר, אם כן ודאי גם חכמים יודו לרבי יהודה שיהיו אדמים ראיה שכולי זבין לי, שהכל מחר לו הבקר יחד עם הצמד. מבארת הגמרא ואומרת לא צריכה, אכן לא נשנתה המחלוקת הזו, אלא באטרה דקרו לי לצמדה צמדה ולבקר בקר. בעיר שיש בני אדם הקוראים לעול בלבד בשם צמד, ולבקר קוראים בקר. והיכנה מדקרו לבקר צימדה, וישנם גם בני אדם באותה עיר שקוראים גם לבקר בשם צמד. רבי יהודה סבר אדמים מודיעין, שמתוך שלקח המוכר דמים מרובים הרי זה ראיה, שהוא מהאנשים הקוראים גם לבקר בשם צמד. ורבנן סברי אין אדמים ראיה, אין בכוח הדמים המרובים שלקח להוכיח, שאכן מן אותם אנשים הוא, אלא המוציא מחברו, עליו הראיה, וכל זמן שלא הביא הלוקח ראיה לדבריו, ידו על התחתונה ונותן לו המוכר צמד בלבד. יוצא לפי זה, באופן שעדיין לא שילם, הלוקח את המעות אלא קנה את הצמד בקניין הגב או בסודר, יד הלוקח על העליונה, ואינו צריך לשלם עבור הצמד אלא כשוויו. מקשה הגמרא לדעת חכמים מפני מה הצמד עצמו כן מחור. שואלת הגמרא, והיא, אם אכן לדעת חכמים אין אדמים ראיה, ולכך לא קנה את הבקר, על כל פנים להביא ביטול מקח, שיתבטל המקח כדין כל המשלם יותר משישית משווי המקח, שהמקח בטל, כי הדין הוא, יותר משטות, יותר משישית בטל המקח, שטות בדיוק. קנה ומחזיר עונה, מחזיר את ההפרש, ופחות משטות הרי זו מכילה. וגם העונה אינה חוזרת, כמבואר במסכת בבא מציעא דף ממתת עמוד ב', וכיוון ששילם יותר משטות משווי העול, אם כן צריך המקח להיות בטל, ומתוך לשון המשנה שאמרה מחר את הצמד לא מחר את הבקר, משמע שמחירת הצמד מחירה מועילה היא, כלומר שלא רק שלא בטל המקח, אלא אף אינו צריך להחזיר את דמי העונה. וממשיכה הגמרא ומבארת שאין ליישב שלדעת רבנן אין חיוב השבת העונה אלא לצאת ידי שמיים. וכי תאימה אם תרצה ליישב ולומר שביטול מקח לרבנן להתלאו, שלדעת רבנן אין המקח בטל אף אם עשה לו הונאה ביותר משטות ואינו מחויב להשיב את דמי ההונאה אם הונה הוא בשטות וכל חיובו אינו אלא לצאת ידי שמיים? ועל זה שואלת הגמרא ולא, וכי ניתן לומר שלשיטתם אין דין ביטול מקח וחזרת הונאה? והתנן הרי שנינו במשנה במסכת בבא מציע בדף נ"ו עמוד ב', רבי יהודה אומר המוכר ספר תורה בהמה ומרגלית אין להם הונאה, כלומר שאף אם הונה הוא ביותר משושית אין המקח בטל ואף אינו צריך להשיב את ההונאה. כמבואר בגמרא שם, דהיינו אם הונה הוא עד כדי דמיהם, שאם נכפיל את דמיהם ודאי יש להם הונאה. וטעמו של רבי יהודה בשלושה דברים אלו מבואר בגמרא. ספר תורה אין לו גבול לשוויו, שור ומרגלית פעמים שיש לאדם שור יפה לחרישה ומחפש לקנות שור נוסף בדומה לו כדי לזווגן, שאם יזווג שור חלש עם הבריא יתקלקל גם השור הבריא, וכן מרגלית שרוצה לשבצה יחד בזהב וחשוב זיווג הדברים אלו במיוחד בעיני בני אדם ומוכנים לשלם עליהם יותר משוויים. אמנם אין זה אלא אם עונה המוכרת הלוקח, אבל אם ניתנה המוכר ודאי יש לו דין עונה. אמרו לו, ישיבו לו חכמים, לא אמרו אלא את אלו, רק באלו המנויים ברישה של המשנה, העבדים והשטרות והקרקעות, נאמר שאין להם עונה. מה שאין כן בכל שאר הדברים צריך להשיב את העונה. הרי לנו שלדעת חכמים יש דין הונאה, ואם כן יש להקשות מפני מה במשנתנו, כאן אצלנו אין המוכר צריך להשיב את ההונאה, דהיינו את הדמים המרובים ששילם הלוקח על הצמד. תרץ את הגמרא, מהי אין דמים ראייה נמי דקטני? מה שנאמר במשנה שאין הדמים ראייה, היינו דעה וביטול מקח. ואין כוונת חכמים במשנתנו שמחירת הצמד מחירה מעולה היא, אלא מאחר ואין הדמים ראייה, אינו יכול לתבוע מה המוכר את הבקר. אמנם המקח בטל, כיוון ששילם יותר משטות משווי הצמד. ואיבה את אמא אם תרצה אמור ליישב, כי אמו רבנן אם מתי אמרו חכמים מדיני הונאה וביטול מקח, כשהונה המוכרת הלוקח, בכדי שהדעת טועה, בשיעור שיכול היה הלוקח לטעות שאכן זהו שווי החפץ, וכגון שמחר לו חפץ השווה 5-7 או 6-8, שלכך בטל המקח, שהרי אילו היה יודע הלוקח שאין זה שווי החפץ, לא היה מקיים את המקח. אבל בכדי שאין הדעת טועה, לא. אבל אם הוסיף הלוקח דמים מרובים שאין אדם טועה בכך, וכגון ששילם עבור הצמד ששווה פרוטה 100 או 200 זוז, אין שייך בזה דין הונאה וביטול מקח, אלא אימור מתנה יאב לי. ודאי מסתבר שמתנה סתם נתן לו הלוקח למוכר. והרים התוספות בדיבור המתחיל אבל בכדי, שאין להקשות מכאן על רב הסובר במסכת קידושין דף ממבב עמוד ב', שאדם המקדש את אחותו כיוון שיודע שאין הקידושין תופסים מן הסתם, נתן את המעות לשם פיקדון. ואין אומרים שנתנן במתנה. אומרים תוספות שיש לחלק ואומרים, ששם לא חל דבר בנתינת המעות, ולדעת רב מסתבר יותר שנתנן בפיקדון ולא במתנה. מה שאין כן במקרה אצלנו שהמעות בשווי הצמד אינן חוזרות, לא מסתבר שאת המותר כן יצטרך להחזיר, אלא ודאי מסתבר שנתן את הכל לשם מתנה. ועוד נציין שהרשב"א מביא גרסה אחרת בשם רבותיו, שכל קושיות הגמרא לאל בדף ע"ז עמוד ב' על חכמים הייתה, מפני מה מכירת הצמד לא בטלה. וביארה הגמרא שאין ליישב שאין דין ביטול מקח לרבנן וממילא לא יהיה קשה ממשנתנו, אבל לא עלה על דעת הגמרא לומר שלרבנן לא יתחייב להחזיר את העונה על כל פנים, שהרי דין זה מן התורה הוא, דכתיב לא תונו, ולפי דבריהם מדויק טוב לשון הגמרא שאמרה וכי תימה ביטול מקח. אבל על זה, על הפירוש הזה מקשה הרשב"ם, שאם כן אין מבואר הוכחת הגמרא מן המשנה במסכת בבא מציע, שהרי אין להוכיח משם כלל לרבנן שנוהג דין ביטול מקח ביותר משטות, שאין מבואר שם אלא שבשאר דברים נוהג דין הונאה. אבל יש לומר דהיינו שמחזיר ההונאה ולא ביטול המקח. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף עין ח' עמוד א'. המשנה מבארת את דין המוכר חמור אם מכר גם את כליו. אומרת המשנה בדף עין ח', המוכר את החמור לא מכר את כליו. נחום עמדי אומר, מכר כליו, שכן הוא דעת בני אדם שמוכרים החמור עם כלי תשמישו. והחמור מיועד לשני דברים, למסע ולרכיבה ולכל שימוש ישנם את הכלים המיוחדים לו. והגמרא תבאר באילו כלים עוסקת משנתנו. עכשיו במשנה רבי יהודה מחלק שפעמים קנה ופעמים לא קנה. רבי יהודה אומר פעמים הכלים מחורים, פעמים אינן מחורים. כיצד? היה חמור לפניו וכליו עליו, ואמר לו הלוקח למוכר מכור לי חמורך זה, הרי כליו מחורים, שלשון זה משמע כמות שהוא, עם כליו. אמנם אם אמר לו חמורך הוא, בלשון שאלה, כלומר, אם חמורך הוא זה מכור לי אותו, אין כליו מחורין. שהרי זה כמוכר חמור סתם, שדעת רבי יהודה, שאף עם הכלים עליו, לא קנה את הכלים. והגמרא תבאר האם כל המשנה עוסקת באופן שהיו הכלים על החמור, או שרק דברי רבי יהודה אמורים באופן הזה. רואה המשנה שלנו בדף ע"ח עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא באילו כלים נחלקו התנאים במשנתנו. אומרת הגמרא, אמר אולה, מחלוקת תנא קמא ותנא חומא מדי בכלי חמור המשמשים לנסיעת מסעות, כגון סק ודיסקאיה שממלאים אותם במסע ומטעינים אותם על החמור, וחומני. מה זה חומני? הגמרא תבאר בהמשך. ואולה מבאר את סברת מחלוקתם לפי שיטתו. דתנא קמא סבר, סתם חמור לרכוב קאי. סתם חמור עומד לרכיבת אנשים ולא למסע, ולרכיבת נשים. רכיבת נשים גם היא נחשבת כמסע, כי האישה יושבת כמסוי. וסתם חמור לרכיבת אנשים. כך מסביר הרשב"ם. ולכן אין דעת בני אדם למכור את הסק והדיסקאיה והחומני. נחום עמדי סבר, סתם חמור למסוי קאי ולא לרכיבה, ולכן קנה גם את אילו. אבל הוא כף, ומרדעת, קלקי וחבק, דברי הכל מחורים. לתנא קמא כיוון שמשמשים לרכיבה, ולנחום עמדי כיוון שמשמשים האוכף והמרדעת, גם להטעין עליהם מסעות. אוכף הכוונה כלי מעץ הנתון על גבי המרדעת, שהמרדעת הרי היא כמין קר, שהיה מונח כל היום על גבי החמור לחממו, ועל גביו היו נותנים כמין מרדעת מעץ לרחוב עליו, או להניח עליו את המסוי, שלא יתקרקח בחמור. והקיל כי היינו רצועה שקושרים ממה את האוכף. וחבק גם היא רצועה, העשויה מנוצה של עיזים תבוי ואריג. והרשב"א מבאר, שטעמו של נחום עמדי שקונה את האוכף והמרדעת, משום שעשויים לטעון עליהם מסע. הרי שלדעת נחום עמדי, אינו מוכר את הכלים המשמשים לרכיבה. הרשב"א והריטב"א נקטו שאוכף ומרדעת משמשים לרכיבה. והם מבארים שסובר נחום עמדי שאף שעיקר שימוש החמור לרכיבה, מכל מקום עומד הוא תדיר גם למסע. ודעתו שהמוכר דבר, הרי הוא מוכר עמו את כל כלי תשמישו. גם את אלו שתדירים פחות. ומוסיף הריטב"א שלשון הגמרא ונחום עמדי סבר סתם חמור למסוי קאי, זה לאו דווקא שלפעמים הוא נושא מסוי, וממילא סתם חמור, הרי הוא כאילו עומד למסוי. כיוון שדעת המוכר למכור את כל כלי תשמישו. ועוד הוא מבאר שלדעת נחום עמדי, החמור עומד בשווה לרכיבה ומסוי, ולכן סתמו של החמור גם למסע. עכשיו מקשה הגמרא על אולה. מי טבעי שנינו בברייתא, אם אמר אדם לחברו בפירוש, חמור וחיליו אני מוכר לך, הרי זה מכר את האוכף, את המרדעת, ואת הקלקי, ואת החבק, שהם משמשים לרכיבה. אבל לא מחר סק ודיסקאיה וחומני, עשויים למסע ורכיבת אישה. ובזמן שאמר לו אי וכל מה שעליה, הרי כולן מחורין ואפילו הסק והדיסקאיה והחומני, מדייק את הגמרא, טעם עדה אמר לי חמור וחיליו, ודקני וכף ומרדעת. דווקא משום שפירש המוכר חמור וחיליו, אז קונה הלוקח וכף ומרדעת ודומיהם המשמשים לרכיבה. הלו אמר לי אחי, לא, אמנם אם מחר לו חמור סתם, אף את אילו לא קנה, והרי זה שלא כדברי אולה, שלדעתו כולם סוברים, שאף בלא לפרש מחר דברים אילו, אלא על כוחך צריך לומר, שבאוכף ומרדעת נחלקו רבנן ונחום עמדי, וסובר את הברייתא כרבנן, שאף את אילו לא מחר לו. מתרץ את הגמרא, הוא הדין דאף על גב דלא אמר לחמור וכיליו, נמי אוכף ומרדעת מחורין. ואקא משמלה, נקטה הברייתא את הלשון הזו כדי להשמיע לנו. דאף על גב דאמר לו בפירוש חמור וכיליו, מכל מקום סק ודיסקאיה וחומני לא קני. שברייתא הזו סוברת כרבנן שבסתמה לא קנה אותם, ואף שהוסיף בלשונו, חמור וחיליו לא הועילו לקנות אותם. כיוון שסתם חמור עומד לרכיבה, ומסתבר שאין כוונתו במה שאמר חמור וחיליו לרבות כלי מסע. והריטב"א מבאר שבסתמה, אף שמכר את האוכף והמרדעת, אם יש לו, מכל מקום באופן שאין למוכר כלים אילו, המכר קיים. מה שאין כן אם פירש המוכר חמור וחיליו, אם אין למוכר את הכלים הללו, בטל המכר. עכשיו מברר את הגמרא מהי קומני. מהו קומני שמנה אולה בין הדברים שנחלקו בהם תנא קמא ונחום עמדי? אמר רב פאפא בר שמואל, מרכבתא דנשי, מרכבה היה עשויה לרכיבת נשים. וקומני זה נוטריקון של מקום נשי, שהקף במקום קוף, והיא מרכבה סגורה משלוש רוחותיה ופתוחה מלפניה. כך מסביר השיטה המקובצת בשם הראב"ד. מברר את הגמרא אם נחלקו התנאים במשנתנו באופן שהכלים נמצאים על החמור, או באופן שאינם עליו. איבה אלו יסתפקו בני הישיבה. בעודן עליו מחלוקת, האם נחלקו חכמים ונחום עמדי באופן שהיו הסק והדיסקאיה על החמור בשעת המחירה, ואף על פי כן דעת חכמים שלא מחרם, אבל בשאינן עליו מודה לו נחום עמדי לחכמים שלא מחרן עם החמור, וכן את האוכף והמרדעת שלכול העלמה מחר, כמו שביאר אולה, היינו דווקא בעודם עליו. עוד אילמה, או שמה נאמר, בשאינן עליו מחלוקת, אבל בעודן עליו מודו לי רבנן לנחום עמדי, מודים חכמים לנחום עמדי, שמחר גם אותם. ולפי צד זה, מה שאמרנו שבעוקף ומרדעת כולם מודים שקונה, היינו אף בשאינן עליו. נמצא שספק הגמרא הוא בין על עוקף ומרדעת לכולי על מה שקנה, האם היינו בדווקא בעודן עליו, ובין בסק ודיסקאיה שנחלקו חכמים על נחום עמדי שלא קנה, האם בעודן עליו נחלקו, או רק בשלו עודן עליו. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מהברייתא שהובא להיל. תשמע, שנינו בסיפה של הברייתא, ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שעליו, הרי כולן מחורים, אפילו הסק והדיסקאיה והקומני. הרי ברייתא זו על כוחה שנויה באופן שעודן עליו, שהרי אמר לו וכל מה שעליו, ומכל מקום מבואר, שרק מפני שאמר לו כך בפירוש קנה. מה שאין כן אם לא פירש לו וכל מה שעליו, אין הכלים מחורים עם החמור. מסיימת הגמרא את ההוכחה, היא אמרת בשלמה בעודן עליו מחלוקת, שלדעת חכמים גם בעודן עליו לא מחרם. אמני, רבנני, הברייתא הזו כדעת חכמים היא שאינה מחורים. אלא היא אמרת, בשאין עודן עליו מחלוקת, אבל בעודן עליו דברי הכל מחורין, אמני. כמו מי הברייתא הזו סוברת? דוחה הגמרא ואומרת לעולם, בשאין עודן עליו מחלוקת. וברייתא זו, רבנני, שלדעתם, אם אין הכלים על החמור לא מחרם. ואכן באופן זה הברייתא אמורה שאינן עליו. ואימא, ויש לתקן בדברי הברייתא ולומר כך, ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שראוי להיות לו, עליו. אז מנסה עכשיו הגמרא לפשוט את הספק מן הסיפה של משנתנו. תשמע שנינו במשנתנו, רבי יהודה אומר, פעמים הכלים מחורים ופעמים הכלים אינם מחורים. והרי מדברי רבי יהודה מבואר, שהוא מדבר בחמור שהכלים עליו, שהרי הוא מחלק ואומר, שאם אמר לו הלוקח חמורך זו, כוונתו שחפץ לקנותה כמות שהיא, עם הכלים שעליה. מה אליו? המיידקה אמר תנקמה, כאי רבי יהודה. האם לא נאמר שרבי יהודה דיבר על אותו אופן שדיבר תנקמה, ואם כן מבואר, שמשנתנו מדברת באופן שעודן עליו, שבזה לדעת תנקמה לא כנעם, ולדעת נחום עמדי כנעם. ורבי יהודה בא ומכריע ביניהם, ומחלק שיש אופנים שקנה, ויש אופנים שלא קנה. דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת, לא. רבי יהודה מילתא אחריתיקה אמר. יש לומר שרבי יהודה דיבר על אופן אחר, כלומר, תנקמה ונחום עמדי אכן נחלקו באופן שאין הכלים על החמור, אלא שמדבריהם נלמד שבאופן שהכלים על החמור, לדעת שניהם קנה את החמור עם הכלים. בא רבי יהודה וחולק, שגם באופן שהכלים על החמור לא קנה את הכלים, אלא באופן שאמר, חמורך זו. מנסה עכשיו הגמרא להוכיח מהמשנה הקודמת, שמשניות אילו עוסקות באופן שהכלים אינן עליו. אמר לי רבינה לרבה שיטה שמה בו ואביא לך ראיה ממה ששנינו לאל במשנה בדף עין זין עמוד ב' אדם שמחר את הקרון לא מחר את הפרדות ותני רב תחליפה בר מערב הקמדי רבי אבאו רב תחליפה שהיה מבני ארץ ישראל שנה את הברייתא הזו לפני רבי אבאו מחר את הקרון מחר את הפרדות ואמר לי שאל אותו רבי אבאו והענן לא מחר תנן הרי שנינו במפורש במשנתנו שמחר את הקרון לא מחר את הפרדות אם כן נמצא שהברייתא הזו סותרת למשנתנו אמר לי, שאל רב תחליפה את רבי אבאו, ישמי, האם אסיר את הברייתא הזו מגרסתי מחמת שהיא סותרת את המשנה? ואמר לי, השיב רבי אבאו לרב תחליפה, לא, אין הכרח לדחות את הברייתא הזו, אלא תתרגם מתניתך, יש להעמיד את הברייתא שהבאת באדוקים בו, שהפרדות אדוקים בקרון, שבאופן זה כיוון שסיכמו ביניהם על מכירת הקרון, ודאי הייתה כוונתם גם על הפרדות שעימו. מסיימת הגמרא עכשיו את ההוכחה, המכלל דמתניתין, ושאין אדוקים בו. מתוך שהעמדנו את הברייתא באדוקים בו, מבואר שמשנתנו הסותרת את הברייתא עוסקת באופן שאינם אדוקים בו, ומשום כך לא קנה את הפרדות. ומי דרישא? מזה שהמשנה לאל בדף עין זין עמוד ב' שהיא קרויה בלשון הגמרא רישא ביחס למשנה בדף עין ח' עמוד א' השנויה לאחריה. אם כן מי דרישא? מזה שהמשנה בדף עין זין עמוד ב' מדברת בשאין עודן עליה. המשנה עוסקת באופן שהכלים לא עלה באמה, משמע שסייפנמי בשאין עודן עליו. משנתנו השנויה לאחריה גם כן עוסקת באותו אופן שאין הכלים על החמור ורק משום כן סוברים חכמים שלא קנה את הכלים דוחה הגמרא גם את ההוכחה הזו ומוכיחה שאין זה בהכרח שהמשניות עוסקות באותו אופן אדרבה אומרת הגמרא אם אכן המשניות כולן עוסקות באותו אופן הרי ניתן להוכיח לאידך גיסה שמדובר באופן שעודן עליו שהכלים על החמור כי אי מרישה ראית ששנינו בתחילת הפרק בדף עין ג' עמוד א' המוכר את הספינה מחר את התורן וכולי, אבל לא מחר לא את העבדים ולא את האנטיקי. ואמרינן וביארנו לאל בדף עין זין עמוד ב' מהי אנטיקי? אמר אף פאפה איסקה דבגבה, סחורה המצויה בתוך הספינה. ומי דרישא מתוך שהרישא מוכרת הספינה עוסקת בעודן עליו? סייפה משנתנו המוכרת החמור נמי בעודן עליו. והרי זה להפך מהמוכח מן המשנה הקודמת, וכמו שנתבהר שם, שבהכרח מדובר בשאינן עליו. אלא מה מוכרחים לומר? תנא מילה מילה קטני, על כורחה, אין להוכיח ממשנה אחת על חברתה, אלא כל משנה ומשנה עוסקת באופן שונה. ומשום שכל דינים אלו הולכים לפי מנהג העולם, שיש דברים שבעודם עליו הרי הם נכללים במחירה, וישנם דברים שאף בעודם עליו אינם נכללים במחירה. ולכן, ספק בני הישיבה עם מחלוקת חכמים ונחום עמדי עוסקת בעודן עליו ובשאין עודן עליו, לא נפשטה. אביי מונה דעות התנאים ההולכים בשיטה אחת בעניין דעת בני אדם במחירת חפץ, מה נכלל עמו. ומביאה הגמרא בסוגריים סימן זגם נסן. הגמרא נותנת סימן לשמות התנאים המנויים להלן. זגם נסן, היינו רבי אליעזר, רבי שמעון בן גמליאל, רבי מאיר, רבי נתן סומכוס ונחום עמדי. אומרת הגמרא, אמר אביי רבי אליעזר ורבן שמעון בן גמליאל ורבי מאיר ורבי נתן וסומכוס ונחום עמדי, כולו סביר עליהו, כל התנאים הללו סוברים, כי מזבין אינש מידי, כשמוכר אדם דבר לחברו, יהיו בכל תשמיש תי מזבין. הרי כוונתו למכור אותו עם כל כלי תשמישיו. ואין הכוונה שדעתם של כל התנאים אחתי וכל אחד מודה לדברי חברו, אלא ייתכן שלדעת אחד מהם בטל הדבר הזה לדבר פלוני ולא בטל הדבר הזה לחפץ אחר. אלא שכל התנאים הללו הולכים בשיטה ודרך אחת, שהרי הם מוסיפים מחירת תשמישים וכלים יותר מדעת החכמים שנחלקו עמהם. וכן הוא הכלל בכל מקום שאומר אביי אמרו דבר אחד, דהיינו, לאו דווקא דבר אחד ממש. ככה רשב"ם והתוספות בדיבור המתחיל כולו. מוסיף הרשב"ם שיוצא מן הכלל הזה הוא רבי מאיר, שהרי הוא מודה לכל התנאים המנויים כאן. שלדעתו, המוכר דבר מסוים, הרי הוא מוכר עמו את כל תשמישיו, וכמו שפירש בדבריו לגבי המוכר קרם. כותבים הרייף והרמב"ן, שאין הלכה כאחד מכל אלו התנאים. מביאה הגמרא איכן נתבהרה דעת התנאים הללו, רבי אליעזר דתנן, שנינו במשנה לאל בדף סמך זין עמוד ב' לגבי מכירת בית הבד. רבי אליעזר אומר, המוכר את בית הבד מחר את הקורה העשויה להכביד על הזיתים, כיוון שהיא עיקר בית הבד. כמבואר לעיל בגמרא, רבן שמעון בן גמליאל דתנן, שנינו במשנה לעיל בדף סמחת עמוד א', לגבי מכירת עיר, רבן שמעון בן גמליאל אומר, המוכר את העיר, מחר את הסנטר. ונחלקו המוראים, מהו סנטר? יש מפרשים שהיינו עבד הממונה להראות גבולי השדות או שומר העיר, ויש שמפרש שהיינו שדות שסביב המדינה. רבי מאיר דתניה, שנינו בברייתא לעיל בדף סמחי עמוד ב', לגבי מכירת כרם, רבי מאיר אומר, מחר את הכרם, מחר תשמישי הכרם, וכגון הקנים שבכרם, שהם לצורקה. רבי נתן וסומכוס השנויים בברייתא בתחילת הפרק בדף ע"ג עמוד א' שסוברים שהמוכר את הספינה מחר עמה את הביצית ודוגית. וכמו שנתבהר לעיל בגמרא שביצית ודוגית היינו אח, אלא שרבי נתן שהיה בבלי קרא לספינה הקטנה ביצית, שכך היא קרויה בבבל, ביציתא דמיישן, ספינות קטנות שמהלכות בנער ששמו מיישן. סומכוס שהיה בן ארץ ישראל קורא לכך דוגית, על שם שצדין בדגים שקלה היא על פני המים. והכוונה לספינה קטנה שהיו קושרים לספינה הגדולה, וכשרוצים לעלות ליבשה ואין יכולים להתקרב עם הספינה הגדולה מחמת עומקה, היו נכנסים לספינה הקטנה ועולים ליבשה. נחום עמדי היינו הנה אמרן, מה ששנינו במשנתנו, דף ע"ח עמוד א', שהמוכר את החמור מכר את קהילה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי יהודה אומר, פעמים מחורין, פעמים אינן מחורין. כיצד? היה חמור לפניו וקהילה עליו, ואמר לו, מכור לי חמורך זה, הרי קהילה מחורין. אם אמר לו חמורך הוא, אינן מחורין. מבררת הגמרא, מה ישנה חמורך זו, מה ישנה חמורך הוא? מה החילוק בין אם אמר הלוקח למוכר, מכור לי חמורך זו, שקנה אותו עם כליו, לבין אם אמר לו חמורך הוא, שלא קנה את כליו? מבררת הגמרא, אמר רבה, אם אמר הלוקח מכור לי חמורך זו, מתוך לשונו מבואר שידע הלוקח דחמרא דידיהו, שחמור זה שייך למוכר, שלשון זו אינה מתפרשת כלשון שאלה, ואם כן, ודאי ידע בבירור שחמור זה שייך למוכר. ומוסיף הרשב"ם שמדובר באופן שעמד חמור אחד של המוכר בלבד לפניהם, מה שאין כן באופן שהיו לפניהם שני חמורים, ואמר לו הלוקח על אחד מהם שרצונו בחמור הזה, אין זה איתור לשון, והרי זה כאומר חמורך סתם. היידקה אמר לאיזו, למרות שהוא יודע שהחמור הזה שייך למוכר, בכל אופן הוא הוסיף את המילה זו, ולא אמר סתם מכור לי חמורך, בהכרח משום קהילבקה אמר לי, שרצה לגלות דעתו, שחפצו בחמור הזה כמו שהוא עם הכלים שעליו. מה שאין כן אם אמר לו הלוקח חמורך הוא, מתוך לשונו משמע דלא ידע דחמרא דידיהו, שאין הלוקח יודע בבירור מי הוא בעל החמור, ואחיקה אמר לי, חמורך הוא שתמכרנה לי? כוונתו בעצם לשאול, האם החמור הזה שלך שתוכל למוכרו לי? ממילא, אין לשון הוא נחשב כאיתור לשון. וכמפרש רצונו דווקא בחמור הזה עם כליו. אלא הרי זה כאומר לחברו, מכור לי חמורך סתם. רק הוא רוצה לברר, אכן, האם החמור הזה שלו, של המוכר, שלדעת רב יהודה לא קנה את כליו, גם ועודן עליו. ומבואר שעצם חידושו של רב יהודה הוא לחלק בין המוכר חמור סתם, לבין אם פרש חמורך זה, אלא שאוסיף רב יהודה שלשון חמורך הוא, אינו ייתור לשון, וכאמור, הוא לא מכר את החמור עם כליו. וכעת הגענו למשנה, בדף ע"ח עמוד ב'. לאחר שנתבהר האם המוכר חמור מכר כליו, מבאר את המשנה האם גם בנה של האתון נמכר עמה. אומרת המשנה, מוכר את החמור, מכר את השיח, בנה של החמור. אמנם אם מכר את הפרה, לא מכר את בנה. התוספות יום טוב מאיר, מפני מה נקטה המשנה לגבי פרה בנה ולא בשמו העצמי עגל, ומה שאין כן לגבי חמור נקטה המשנה את שמו העצמי שיח. הוא מבאר שהתכוונה המשנה לרמז שיש טעם במה שנקרא השיח בשם הזה כמבואר בגמרא. אבל הרשש כותב שאין תירוצו מחובר. הוא מבאר הרשש שכוונת המשנה להשמיענו בכך חידוש, שלגבי חמור אף באופן שבנה גדול מעט עד שכבר יש לו שם עצמי, בכל מקום הרי הוא נמכר עמה. מאידך פרה, אף אם בנה קטן עד שלא קיבל שם עצמי אלא קרוי בנה בלבד, אינו נמכר עמה. עכשיו מבאר את המשנה אחדין במוכר אשפה, בור וכדומה. מחר אשפה אם מחר מקום עמוק שלושה תפחים או גבוה שלושה תפחים שרגילים לתת עליו את זבל הבהמות, מחר זבלה, מחר גם את הזבל שבו, וכן אם מחר בור של מים המכונסים, מחר מימיה, מחר אף את המים שבו, וכן אם מחר כברת של דבורים, מחר אף את הדבורים, וכן אם מחר שובח של יונים, מחר אף את היונים שבו, ושבאים לתוכו. כל הדברים הללו בתהילים לאילו הקבועים, שכיוון שמחר את הדבר הקבוע, גם אילו בכלל. מה שאין כן אם מחר את הזבל והמים וכדומה, לא מחר את האשפה והבור. ואף לא הוצרכה המשנה להשמיענו את הדין הזה, כי זה דין פשוט. והיה המשנה שלנו בדף ע"ח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בררת הגמרא מה החילוק בין חמור לפרה. שואלת הגמרא היחידה מבאיזה אופן היה מכירת החמור והפרה שמחלק את המשנה שבחמור מחר את השיח, ובפרה לא מחר את בנה. היא דאמר להם סיכמו ביניהם בפירוש שמוכר לו, היא ובנה, ולכך מחר את השיח. אם כן אפילו פרה ובנה נעמי, גם בפרה יהיה הדין שקנה את בנה, שהרי כך סיכמו. ועידה לא אמר לי בפירוש, היא ובנה. ולכך בפרה לא מכר את בנה, שסובר התנא שאין הבן נכלל בכלל עמו, ולכן הוא לא נמכר, שהרי גופים נפרדים הם, ויכול הבן להתקיים בלעדיה. אם כן אפילו חמור נעמי לא, גם בחמור לא ימכר השיח בכלל עמו. משיבה הגמרא אמר רב פאפה, אכן המוכר חמור ופרה סתם, לא מכר את בניהם עמהם. ומשנתנו עוסקת באופן דאמר לה, המוכר ללוקח, חמור מניקה ופרה מניקה אני מוכר לך. וממילא יש חילוק בין פרה לחמור. לביש למה פרה איקלה מימר לחלבה בעילה. בפרה ניתן לומר שפירש לו שמניקה היא כיוון שניתן להשתמש בחלב שלה. וממילא הרי זה כמוכר פרה סתם שלא מכר את בנה. אלא חמור מייקה אמר לי. מה שאין כן בחמור לשם מה אמר לו שמניקה היא. הרי אין שום שימוש בחלב שלה. שאין הדרך לקנות חמור מניקה להעניק שיח אחר. ומוסיף הרשבה. שאכן המוכר שפחה ופעירה שמניקאי, אין זה ראיה שכוונתו למכור בנה אימה, אלא שיכולה היא להעניק ולד אחר, כיוון שדרך לקנות שפחה לשם כך, והרי זה כאומר, פרה מניקה שלא מכר את בנה, וכך גם מפורש בתוספתה. מסיקה הגמרא שמאמינה, היא ובנה כאמר לי, אלא ודאי הייתה כוונתו לומר לו, שיש לה ולד ומוכרה לו אימה, וכאילו פירש לו שמוכר לו אותה ואת בנה. אם אמר לו פרה מעוברת, אני מוכר לך, מכר אותה ואת עוברה, כך נאמר בתוספתה. עכשיו הגמרא מבארת על שם מה נקרא בן החמור בשם שיח. ומה עיקר אילי שיח, שואלת הגמרא, משום מה נקרא בן החמור שיח? מבארת הגמרא משום שמהלך אחר שיחה נאה. שיחה עם סמך, שאף על ידי שקוראים לו בנחת וברמז, הרי הוא הולך למקום שהאדם חפץ. בשונה מחמור זקן, שצריך לעקותו במרדע. ומביאה הגמרא את דרשתו של רבי יוחנן, שמזכיר בדבריו שהשיח מהלך אחר שיחה נאה. אמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יוחנן, אמר רבי שמואל בר נחמן בשמו של רבי יוחנן, מה ידכתיב? באו ביורה כתוב בספר במדבר פרק חפה לפסוק זך. על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תיבנה ותיכונן עיר סיחון כי אש יצא מחשבון. להווה מקריית סיחון אכלה את ער מואב בעלי במות ארנון. הנירם עבד חשבון עד דיבון ונשים עד נופח אשר עד מידווה. ולפי פשוטם עוסקים הפסוקים במלחמת סיחון במלך מואב הראשון שנתנבא בילם וחברו בילם ובעור שינצח סיחון את מואב ויקח את כל ארצו מידו. אמנם קשה שלכאורה לא הייתה התורה צריכה להאריך ולכתוב את כל זאת. ולמרות שמתוך כך למדנו שאמון ומואב תיארו בסיחון, דהיינו, שעל אף שכתוב על תיצר את מואב וכן בבני אמון נאמר על תצורם, מכל מקום לאחר שכבש סיחון את מואב וכן את אמון, ממילא נתהר מואב בסיחון ובטל האיסור הזה כמבואר במסכת גיטין דף למתחת עמוד א'. מכל מקום את הדבר הזה כבר שמענו ממה שכתוב קודם לכן, והוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו, אז עדיין קשה. למה העריכה התורה בנבואתו של בלעם ובעור? מבארת הגמרא שיש לומר שלשם דרשה נכתבו הפסוקים הללו. על כן יאמרו המושלים, אילו הצדיקים המושלים ביצרם ומתגברים עליו. ובלשון הפסוקים בספר משלי פרק ט"ז, הוא מושל ברוחו מי לוחד עיר, וכן צדיק מושל בעירת אלוקים, כאמור בספר שמואל ב' פרק כ' ג'. בואו חשבון, בואו ונחשוב חשבונו של עולם, דהיינו הפסד מצווה כנגד שכרה. את מה שמתבטל מלהרוויח בשעה שעוסק במצווה או שמחסר את ממונו בנתינת צדקה, אל מול שכר המצווה שעתיד לקבל. וכן שכר העבירה כנגד הפסדה, שכר העבירה שביכולתו להסתכר על ידה, אל מול ההפסד שיפסיד יותר לעתיד לבוא אם יעבור עליה. תיבנה ותיכונן, כלומר, אם אתה עוסק כן לחשב חשבונות אילו של הפסד כנגד שכר, אם כן תיבנה בעולם הזה ותיכונן לעולם הבא. שמאחר ועיקר שכר המצוות אינו לעולם הבא, ועל דרך שאמרו חז"ל, הפירות בעולם הזה והקרן לעולם הבא. לכן אמרתי, בנה בעולם הזה דהיינו בניין ארעי, ותיכונן לעולם הבא דהיינו בניין של קבע שיש לו יסוד. כך מסביר העיון יעקב. ממשיכה הגמרא ומבארת עיר סיחון, אם מייסים אדם עצמו כעיר, כשיח זה שמעלך אחר שיחה נאה, דהיינו שמתפתח אחר יצרו ודברי אפיקורסים ואינו מושל ליצרו, כעייר שמעלך אחר תאוותו, מה כתיב אחריו, מה אומר על כך הפסוק? כי אש יצא מחשבון, תיצא אש מן הצדיקים המחשבין חשבונו של עולם, ותאכל את שאינן מחשבין. כאן מבואר לאל שכל אחד ואחד נכווה מחופתו של חברו הגדול ממנו, כפי שלמדנו לאל בדף עין ה' עמוד א', ובכלל זה גם שאותם שאינם מחשבים יכחבו מחופתם של המחשבין. בהמשך הפסוק נאמר, ולאהבה מקריית סיחון, היינו שתיצא לאהבה מקריית הצדיקים, שנקראים סיחין, אילנות, ככתוב, צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון, ישגה, אכלה ער מואב. זה המעלך אחר יצרו, כעיר זה שמעלך אחר שיחה נאה. שאש ולאהבה זו יאכלו, וכן תאכל את בעלי במות ארנון, אלו גסי הרוח, שגבוהה רוחם כבמות ארנון. דאמר מר, כל אדם שיש בו גסות הרוח נופל בגיהינום, כאמור במסכת עבודה זרה דף חי עמוד ב', אמר רבי שמעון בן לקיש, כל המתלוצץ נופל בגיהינום. ממשיכה הגמרא ומבארת את הפסוק, ואני רם, כלומר, אם אמר רשע, אין רם, עבד חשבון, עבד חשבונו של עולם, כלומר, שאומר שכביכול אין דין ואין דיין. אם כן, עד דיוון, כלומר, אמר הקדוש ברוך הוא, אמתן עד שיבוא דין. דיוון מלשון יבוא דין. ונשים עד נופח, עד שתבוא אש שאינה צריכה ניפוח, כלומר, אש של גיהינום שמנופח מעצמו. עד מידווה, עד שתדהיב שתצטער נשמתן. ואמרי לה, ויש שדרשו את הלשון עד מידווה, עד דאביד מי דבאי, עד שעשה להם הקדוש ברוך הוא את מה שחפצו לעשות לרשעים, לעולם הבא, שבעולם הזה דרכם צלחה כדי לתורדה מן העולם הבא, ולשון הפסוק נדרש כאילו נכתב בקיצור, עד, דהיינו עד דעבד, ומידווה היינו מי דבאי. אגב שעסקה הגמרא בעונש הרשעים, מביאה הגמרא מהעונשו של הפורש מדברי תורה. אמר רב יהודה אמר רב, כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתו, שנאמר בספר יחזקאל פרק מ"ו פסוק ז', נתתי את פניי בהם מהאש יצאו והאש תוכלם. כלומר, כיוון שפרשו מן התורה שנאמר בה, הלוקות דברי כאש, לכן יענשו באש. כי עתה רב דימי אמר רב יונתן, אמר בשמו של רב יונתן, כל הפורש עצמו מדברי תורה, נופל בגיהינום, שנאמר בספר משלי פרק כ"א פסוק ט"ז, אדם טועה מדרך השכל, בקהל רפאים ינוח, כלומר, שאדם שפורש מן התורה שהיא דרך השכל, ינוח בעדת רפאים, ואין רפאים אלא גיהינום. וכל אחד שמוזכר בכתוב רפאים, הכוונה למיתים שבגיהינום שנרפו ונחלשו על ידי המיטה. שנאמר בספר משלי פרק ט' פסוק חי לגבי אדם המתפתה לדבר עבירה, ולא ידע כרפאים שם בעמקי שאול, כרועיה, כלומר שאינו יודע שעתידו ליפול במעמקי הגיהינום. המהרש"א מאיר על שינוי הלשון, במאמר הקודם נקטו לשון כל הפורש מדברי תורה, כאן נקטו כל הפורש עצמו, והוא מבאר שמקודם מדובר בשניים, שכל אחד מבטל את חברו מדברי תורה, וגם כך משמע מהפסוק, שנאמר ונתתי את פניי בהם. וכאן מדובר באדם שמבטל את עצמו מדברי תורה, ובלשון הפסוק שנקטה הגמרא מופיע, אדם טועה מדרך השכל. רואי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף עין זין ממסכת בבא בתרה עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הסברה לומר ששטר מכירה אינו נקנה במסירה? שאלה שנייה, מדוע אומר סחו שדה לפלוני אינו יכול לחזור בו? שאלה שלישית, באיזה אופן האומר סחו שדה לפלוני כן יכול לחזור בו? שאלה רביעית, מה הפירוש אנטיקי? שאלה חמישית, באיזה אופן מכירת קרון כוללת את מכירת הפרדות? והשאלה האחרונה על דף עין זין, מה הדין המיינה את חברו ביותר משישית, בשישית ובפחות משישית? בשאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בשיעה עד הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, י' ג' בניסן תפשין עין זין, סיימנו ללמוד בשיעה עד הדשמי הגדולה, הדף עין זין ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, י' ד' בניסן תפשין עין זין, ערב חג הפסח, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום הקרבת קורבן הפסח, כשיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ונלמד את דפים עין ח' ועין ת' ממסכת בבא בתרא. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חג שמח, מלא 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 בניסים ובנפלאות, כי ימי ארץ מצרים ערנו נפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.